וזהו, זה מה שכתוב בהלל, שוב, קטעים מהלל שאנחנו אומרים בחנוכה. למה יאמרו הגויים, איינה אלוקיהם? מה הכוונה במשפט הזה? שבחינת אלוקות ובחינת איי, מה הגויים אומרים לנו? איינה אלוקיהם, לא רואים את האלוקים שלכם. איפה הוא? מה הפירוש? הגויים אומרים לא רואים, אין. אצל היהודים אנחנו אומרים, איך הבאנו קודם את הפסוק, אני ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, אבל אצל הגויים שאין להם את הגילוי הזה, מה הם אומרים? איינה אלוקיהם, איפה הוא נמצא? הוא בכלל בהלם. שבחינת אלוקות ובבחינת איי, דהיינו מבחינת הסתלקות. לפי שאומרים, עזב הוויה את הארץ. ככה הגויים אומרים, הוא עזב. ואין העולם מתנהג, אלא בבחינת אלוקים, שהוא שם הצמצום והסתלקות. להיות העולם יש ודבר נפרד, אבל באמת, כל אשר חפץ הוויה עשה. אבל האמת, שבתוך כל נברא ונברא יש גם חפץ, גם גילוי של הוויה, גילוי של, למעלה מהטבע. ועל עניין זה מדבר כל המזמור של המעלה מזה, כל המזמור בעלל שאנחנו אומרים. אנחנו נראה שכל המזמור הקודם לפני המזמור הזה, מה כתוב לפני המזמור הזה? בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לא איזה איתה יהודה לקודשו ישראל ממשלותיו. כל המזמור הזה בעלל, מה המזמור הזה מספר? הוא מספר על הניסים הנפלאות. אתה לא יכול לבוא ולהגיד שאני יודע שגדול הוויה מכל אלוקים. איך אתה יודע? אני מספר לך, הנה תראה, יצאנו ממצרים ונקרע ים והוציא לנו מים מתוך אבן. כל זה מראה שהעולם לא מתנהג רק על פי טבע. זה מצטט על זה. הים רב, הינוס, ההופכי יצור. מה זה הפסוקים הללו? שמספר בשבח מעלת שם הוויה, המושל על שם אלוקים. הוא משנה הטבע מצור החלמיש שהוא מיסוד האש וממנו מוציא מים. כך כתוב, ההופכי יצור אגם מים, חלמיש למיינו מים. מה זה חלמיש? חלמיש זה אבן שבטבע שלו הוא מוציא אש, והקדוש ברוך הוא הוציא לנו מתוך האבן האש מים. זה לא על פי טבע. זאת אומרת שכאן בתוך העולם שתול כוח של מעלה הטבע. והיינו לפי ששם אלוקים שהוא הצמצום הוא מעלים להיות בבחינת יש על פי הטבע המוטבע בכל דבר לפי מזגו ותכונתו, הוא בטל לגבי שם הוויה המושל עליו. כן? העולם הזה הוא עולם שהוא מצומצם, אבל הוא בעצם בטל לשם הוויה. גוי לא יכול לראות את שם הוויה, הוא לא מסוגל, הוא רואה את הטבע. ליהודי יש את הכוח לראות את הוויה שמעל הטבע, שהוא עניין גילוי אור אינסוף ברוך הוא, שכשמו כן הוא. מה זה כשמו כן הוא? אינסוף ברוך הוא. ולכן גם הים רב הינוס. אז מה בעצם אמרנו בכל הפרק הזה השני? שהתכלית, אם נסכם מה למדנו עד פה, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, עולם של יש שהוא מנוכר והוא רחוק, ואיך הוא נברא על ידי אותיות. אבל מה התכלית של כל זה? להפוך את היש לעין. איך הופכים את היש לעין? שמתחילים פשוט להתבונן. אתה מתבונן עכשיו בפרק השלישי הלאה, הוא אומר, זה הפרק השני, הוא אומר שההתבוננות הזו יש לה שני תפקידים. יש תפקיד שאתה עובד על עצמך, ויש תפקיד שאתה עובד על, על העולם, על הסביבה. והנה, כאשר יתבונן וישכיל כל זה האדם, כשאדם יתבונן בכל זה, אזי תכלה ותחשוף נפשו לבטל אליו יתברך. כשאתה אומר לבן אדם ואומר לו, תשמע, כל מה שאתה רואה זה כלום, מאחורי המסך יש משהו נפלא וגדול. ככל שאתה מרבה להידבר עליו בהתפעלות מה יש מאחורי המסך, אז אם הוא רק אדם מן היישוב, אז למה הוא משתוקק? נו, תפתח כבר את המסך, אני רוצה לראות מה קורה שם.
אבל למה לא די בלהכיר את אלוקים? הרי יש בנו את הניסות הזה. למה לא די כדי להכיר את אלוקים?
מה זה נקרא להכיר את אלוקים? אלוקים, אתה מתכוון לראות את הגילוי של המנהיג האמיתי של הבריאה, באופן טבעי לא יכולים לראות את זה. כי הבורא יצר עולם שהוא טבע, זה מלשון טבוע, טבע בים. מה זה נקרא? משהו נפל לתוך הים, ורק כשהוא טבע בים, אתה לא רואה אותו. איפה הוא נעלם? אין. הקדוש ברוך הוא קורא לשם אלוקים, זה גימטריה הטבע. מה זה הטבע? הוא כאילו הטביע את עצמו. אני לא נמצא, כאילו. אתה לא רואה כלום, אתה רואה הכל מלמעלה, נראה לך עולם ומציאות ופועל. איפה הוא נמצא, המניק של כל העסק הזה? אז הוא הסתיר את עצמו. אבל הוא מגלה לנו שתדע לך שבאמת ישנו גילוי שמעל זה, אבל כדי לגלות את זה, זה עבודה קשה. העבודה הזאת צריכה להשפיע על ההנהגה היומיומית של בן אדם. אדם נתקל בניסיון, יש לו ניסיון קשה, הוא צריך להניח תפילין ופתאום יש לו קושי כזה, רוצה לצאת צדקה, יש לו קושי, יש כל מיני קשיים שיש לבן אדם. איך הוא מגיב לקושי? אז אם הוא יסתכל על העולם בצד הטבע, אומר עכשיו יש קושי, יש אבן, העסק לא נוסע, אז כנראה שלא צריך ועוצר. אבל אם הוא מבין שכל המערכת הזו של העולם הגשמי הנברא הוא רק חלק חיצוני, החלק האמיתי הפנימי זה החלק של שם הוויה שהוא מנהיג את כל העסק, שהוא מתבונן בזה וחי את זה, אז שום דבר לא עוצר אותו. הוא יודע, אני אמשיך ותראה שזה ילך, כמו אברהם אבינו הלך לעקדה עם יצחק והגיע לתוך נער של מים, והוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לי ללכת לעקדה, והנה יש פה נער של מים, איך אפשר ללכת לעקדה? אבל הקדוש ברוך הוא אמר ללכת, אז הולכים, הוא הלך והלך והלך, והמים כבר הגיעו לו לצוואר, ואז הוא אומר, אני ממשיך, אני הולך בציווי אלוקי, ופתאום התברר שזה היה כל אחיזת עיניים, לא מים, כמו שאומרים, לא דובים ולא יער, זה כל היה ניסיון לבדוק עד כמה האמונה שלו היא ללא שום פיקפוקים. ככה זה בעצם כל הניסיונות שלנו, זה כל זה, זה דמיונות ואחיזת עיניים, אבל לחיות את זה, זה ההתבוננות של הפרק הזה שלמדנו פה. בואו נכתוב עוד את הפרק השלישי גם. והנה, אשר יתבונן וישכיל כל זה האדם, אזי תכלה ותחשוף נפשו להתבטל אליו יתברך. יהיה לו כיסופים גדולים כאלה להתבטל לאמת האלוקית, עד שתחפוץ להתפשט מתענוגי עולם הזה. הוא פשוט ירצה לבטל את כל אבלי העולם ולהפך ליבו לגמרי ולדבקה בו. הוא פשוט ירצה להידבק לגמרי באלוקות, וכל אבלי העולם פשוט הוא לא ירצה לעשות אותם.
הוא
מתעייף מהם, בדיוק. כמו שכתוב, כמו שהפסוק אומר, מי לי בשמיים, מה זה מי לי בשמיים? הפסוק אומר, מי לי בשמיים, ועמך לא חפצתי בארץ. יהודי אומר, ריבונו של עולם, כל מה שאתה תנסה לפתות אותי בכל מיני עניינים שיש, כל זמן שאני לא מקבל אותך בעצמך, אני לא רוצה שום דבר. ובזוהר אמרו, מנדלותיים מרירו למתקו. אדם שלא עבד על עצמו להפוך את הטעם המר למתוק, ומאפך השוחה לנאורה והפך את החושך לאור, לית לי חולקה אחה, אין לו חלק פה. שני הביטויים האלה בזוהר, להפוך מר למתוק וחושך לאור, זה לא סתם כפל לשון. עבודה עצמית זה להפוך מר למתוק, עבודה סביבתית זה להפוך חושך לאור, והוא מפרט את זה. שצריך להפוך טעם מריר ולמתקה, צריך להפוך את הטעם המר למתוק. איך הופכים טעם מר למתוק? הוא מריר, ומה זה מר? אז הוא יגיד כאן דבר מפתיע, כל מה שנראה לנו מתוק וטעים זה בעצם מר. מה זה מר? הן תאוות עולם הזה, כל התאוות שיש פה בעולם הזה זה נקרא מר, ותענוגים שמושפעים מיכלות הקליפות. כל התענוגים שיש בעולם הזה,
אפשר לראות את השם גם
בתאווה? עוד מעט תבין למה יש שם. אתה רוצה ליהנות משתי העולמות? בוא יחד. התענוגים שיש פה בעולם הזה הם מקבלים שפע רב, הם חיים, הם נותנים לבן אדם שמחה ועונג ועושר וכו' וכו', אבל זה בא מההיכלות של הקליפות, מההיכלות של הטומאה, שאין לך דבר למטה שאין לו היכל למעלה כנגדו. כל דבר פה בעולם יש לו היכל רוחני שהוא האנרגיה של הדבר שנמצא פה למטה, שממנו בא תוצאת הדבר ההוא והשפעתו. מההיכל העליון נוצר הדבר הגשמי שיש פה, וכל תענוגי עולם הזה, אפילו דבר קל, אפילו אדם יגיד סך הכל מה אני מתענג ממשהו קצותי, ואפילו המסלסל בשערו, אדם מסלסל בשערו כדי להתייפות, סתם ככה זה יש לזה תענוג בזה, מה רע? אז הנה קראנו עוד מעט, נראה, מביא כאן מה קרה ליוסף. הנה החיות ההוא נמשך מיכלות התומה. באותו רגע שאתה נהנה מדבר גשמי, אז באותו רגע אתה מקבל חיות אבל לא מקדושה. החיות באה מיכלות של תומה. ולכן נענש יוסף בשבטו בבית הסורים י' ב' שנה. 12 שנים ישב יוסף בבית הסוהר במצרים, על שהיה מסלסל בשערו. רק בגלל הסלסול בשערו הוא הגיע למצב הזה. למה? כדי איתה בגמרא, ככה גמרא מספרת על פסוק, ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. קראנו את זה בשבוע שעבר בתורה. מיד מה כתוב אחר כך? ותישא אש את אדוניו. ואז השתלשל מזה שפוטיפר החליט לזרוק את יוסף לבור, הוא היה שם 12 שנה. כל זה הגיע למה? בגלל שהוא סלסל בשערו, ככה כתוב בגמרא. כן, אז המצב הזה של אדם המסלסל בשערו זה גם במחלות הקליפה, לא כל שכן תאוות יותר חמורות. אז צריך אדם לקחת את המר ולהפוך את המר למתוק. מה זה נקרא להפוך את המר למתוק? כל מה שבא מטומאה זה נקרא מר, וכל מה שבא מקדושה זה נקרא מתוק, וצריך להפוך ליבו לתום ממש למתקה. אדם צריך להפוך את הלב שלו ממר לטעם של מתוק. מה זה נקרא טעם מתוק? כמו שכתוב בפסוק בתהילים, טעמו וראו כי טוב השם. או שיש פסוק אחר, הנביא ישעיהו אומר, אז תתענג. על מה יהיה לך תענוג? על הוויה. וזה היה עניין הקורבנות. עכשיו נבין גם למה מביאים קורבן לבית המקדש. מה קורה כשמביאים קורבן? לוקחים מהקורבן, איזה חלק מקריבים על המזבח בקורבן? החלק שנקרא חלב. מה זה החלב? החלב זה החלק השומני, החלק שמתענגים בו. ואיפה הוא נמצא החלב? בבהמה. אתה לוקח חלב של בהמה ומקריב אותו על המזבח בבית המקדש. זה רק עבודה סמלית. אדם צריך לקחת את העונג הבהמי שלו ולהפוך אותו לקורבן קדוש להשם. וזה היה עניין הקורבנות, שנפח חלב מנפש בהמה ועולה ונכלל באש שלמעלה, אשר תאכל על המזבח, להיות אישי ריח ניחוח להשם. וכמו כן תהיה תפילה. אותו דבר עכשיו שבית המקדש נחרב ואין לנו כרגע קורבן, אז שאנחנו מתפללים, התפילה שלנו שהיא במקום הקורבנות, אותו רעיון, להליב נפשו באש שלמעלה ולהתענג על הוויה. זה נקרא החלק הראשון שהוא אומר בזוהר, להפוך מר למתוק. מר למתוק זה עבודה עם עצמך. מה זה להפוך חושך לאור? זה עבודה עם הסביבה. בעניין התהפך חשוך לנאורה, מה זה נקרא להפוך את החושך לאור? הוא שחושך הגשמי של עולם הזה, כל העולם הגשמי, לא רק האדם וסביבתו, מעשה שמיים וארץ שנראים ליש ודבר גשמי, התהפך לנאורה ויהפוך להיות אור, להיות בו גילוי אור אינסוף ברוך הוא. להיות היש בטל אליו יתברך, ונגלה כבוד השם למטה כמו למעלה. והיינו שעל ידי בחינת תאים מרירו למתקה, על ידי שאדם עובד על עצמו, הופך את המר למתוק, שהוא ממטה למעלה, זה עבודה מלמטה, לוקח את הבהמה שלו ומעלה אותה כמו שהיא עולה באש למעלה, הוא הופך את התאוות שלו לקדושה, להפוך ליבו ותאוות עולם הזה לדבקה בו יתברך בתשוקה וצמאון. מה זה יביא? יאיר אור השם מלמעלה למטה במקום החושך של העולם הזה. אתה תעבוד על עצמך ותראה שאתה מאיר את כל הסביבה.
הוא אומר לנו מה עושים, מה העבודה?
העבודה היא פשוט לקחת את התאוות, את התאוות הרגשיות שאדם, אם עד היום אדם נהנה מדברים בהמיים ומדברים גשמיים, זה עשה לו טוב ועונג, אבל צריך לדעת, ככל שהוא מתענג יותר מדברים בהמיים, סימן שהוא עדיין נמצא בעולם המר, ועכשיו הוא צריך להפוך, להגיע לעולם מתוק. הוא צריך פשוט להתבונן שכל הדברים האלה הם רחוקים מרצון השם, זה תאוות שמקורה מהקליפות, וכשהוא יתבונן בזה יהיה לו כוחות להתנתק מהתאוות האלה ולהתחבר, שיהיה לו פתאום חיות, ובמקום שהוא ייהנה מאיזה אוכל טעים, אז הוא ייהנה מלימוד של קטע בתורה. במקום ליהנות מסתם ככה סלסול בשערו, אז הוא ייהנה מסלסול בזקנו. וכל מיני תאוות כאלה הוא הופך את זה מצד שלילי לצד חיובי.
הלימוד של התורה הוא בא להביא אותך למעשה.
ודאי, המעשה הוא הכי חשוב. ודאי, זה הוא מקשר את זה עם המעשה בהמשך המאמר, ורק אם נסיים את הפרק הזה תראה איך שהוא מקשר את זה מיד עם המעשה. איך הוא אומר? נסיים את המשפט האחרון, שלא יהיה העולם מעלים אור השם וקדושתו, ועכשיו הוא מיד מגיע למעשה בשלוש שורות האחרונות של הפרק הזה, של החלק השלישי. וזהו גם כן עניין נר מצווה ותורה אור. יכולה לשאלת שאלה, מה זה נר מצווה ותורה אור? הסדר היה צריך להיות הפוך. איפה כתובים כל המצוות? בתורה. אז זה מה כתוב קודם, תורה אור ונר מצווה, כן? או שנשאל בצורה אחרת, מה זה נר? נר זה בלשון המשנה, הגמרא והתורה, זה הכלי שבתוכו אתה שופך את השמן, שם בתוכו את הפתילה, כל זה נקרא נר. ועכשיו כל הנר הזה מחזיק, את מה הוא מחזיק?
תאור.
נו, אז מה מחזיק את מה? התורה מחזיקה את המצוות או המצוות מחזיקות את התורה? התורה מחזיקה את המצוות, ודאי, התורה היא המקור שממנה אנחנו יודעים את המצוות. אז איך ייתכן שהפסוק אומר שהמצוות נקראים נר והתורה נקראת האור שהיא תפוסה בנר? היה צריך להיות הפוך, היה צריך להיות שהתורה תהיה הנר והמצווה תפוסה בתורה שהיא מחזיקה אותה. אמר, וזהו גם כן עניין נר מצווה ותורה אור. נר מצווה היא בחינת העלאה מלמטה למעלה. נר מצווה זה העשייה הגשמית, המצוות הגשמיות שאתה עושה פה למטה, זה האלף בית, זה הפתילה, זה הכלי, זה השמן. אם אתה תעשה את המעשה פה למטה, יהיה תורה אור, ייכנס לך רוחניות, ייכנס לך קדושה בעולם. היא בחינת ההמשכה מלמעלה למטה. ועל ידי בחינת נר מצווה, אם אתה תעשה נר מצווה, לא תישאר רק ברצונות ובריגושים גבוהים שאתה רוצה, אלא כפשוטו, תקיים מצוות באור התורה. אור התורה כאן הכוונה.